אני זוכר את הפגישה הראשונה שלי בסין, הייתי עם קוליג שלי שעבד איתי, עם בחדר כזה, עם כמה, עם שולחן עגול כזה, עם כמה כיסאות, דיברתי איזה 15-20 דקות וכולם שם, הם מסתכלים לי בעיניים ועושים ככה מהראש, כמו שמבינים כל אחד, ואני מסתכל על השותף שלי ואני אומר לו, וואלה, איזה פגישה נהדר, כאילו, הם מסכימים עם הכל. והוא אומר, הם לא הבינו מילה ממה שאמרת.
ברוכים הבאים למדברים אסיה, אנחנו מקליטים מחדר העסקאות של בית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית בהר הצופים. היום נמצא איתי ניר דשני, המנהל של GWC בישראל. לפני כן הוא היה יועץ בכיר בחברת סימילרוויב, הוא היה יועץ במשרד ראש הממשלה, והוא בוגר המרכז הבינתחומי בהרצליה ו-UCSB בארצות הברית. ניר, שלום, מה נשמע?
שלום ותודה שאתם מעריכים אותי.
אז אנחנו היום נדבר ונתעסק במה GWC עושה, וניתן הצגה קצרה, ואחרי זה נשמח שאתה תוכל לספר לנו הרבה יותר, ונתקדם עם השאלות של מה קוראים. אז אם איך שלמי שלא יודע, GWC מייצרת כנסים גלובליים שקשורים למובייל ולאינטרנט בבייג'ינג, בעמק הסיליקון בקליפורניה, בבנגלו, בטוקיו, ג'קרטה, סאו פאולו ועוד המון מאוד מקומות. בין היתר ל-GWC יש פעילות השקעתית בסטארט-אפים שהם רואים שיש להם איזשהו חזית וכיוון והם רואים שיש בהם ערך, ובין היתר המטרה של המפגשים היא לייצר רשת נטוורקינג בין מקצוענים ברמה בינלאומית.
כן, יש לנו מלא דברים שאנחנו מתעסקים בהם ב-GWC, אז הכנסים עצמם זה רק החלק החיצוני. החלק היותר פנימי, כמו שציינת, זה ההשקעות, זה מה שנקרא ה-Members Network, שזה מינוי להתחבר ל-Membership של GWC, להיות חלק מכל מיני פעולות שאנחנו עושים, כמו הג'ימק, אבל אנחנו גם עושים הרבה road shows, טיולים מארץ לסין, מסין לארץ, כדי להכיר חברות, כדי לראות את השוק שם, וזה באמת השלב הראשון של כניסת חברות מארץ לסין. אז אנחנו גם מתעסקים בזה, ויש לנו גם עוד הרבה פעולויות שאנחנו עושים.
לפני שנדבר על העבודה של GWC בישראל והמטרות, רציתי לדעת אם אתה יכול לספר לי קצת איך הגעת לזה, איך התחיל הסיפור.
אז האמת שלא ציפיתי שאני אגיע לשם, לא למדתי, לא כאילו עברתי משהו במסגרת פורמלי על החיבור, על הקשר בין ישראל לסין, או בכלל על העסקים, מנהל עסקים. למדתי פוליטיקה, הייתי קצת בעולם הזה, כמו שציינת, במשרד ראש הממשלה. אז עבדתי קצת בעולם ההייטק, בסימילרוויב ועוד כמה חברות פה בארץ. לקחתי קצת חופש, טיילתי בחול ומצאתי את עצמי בבייג'ינג, סתם ליהנות להכיר את המדינה, והייתי בחב"ד.
בחב"ד בייג'ינג.
בחב"ד בייג'ינג. בליל שישי יום אחד, וסתם מישהו מתקשקש, אנחנו מדברים קצת, הוא אומר לי, יש כל כך הרבה הזדמנויות לאנשים פה, אבל לא רק לאנשים, ליהודים, כי בתרבות, ועוד נדבר על זה, הם ממש שם, הם מעריכים את המוח היהודי. אז ברגע שהם מבינים שאתה יהודי, וכפי שאתה רואה, אני, הפרצוף שלי, אני לא יכול להסתיר שאני באמת יהודי, והם באמת מעריכים את זה. אז שמעתי על איזו הזדמנות, ועשיתי שיחת טלפון עם GWC. ואחרי שבוע כבר הייתי שם בבייג'ינג לתקופה של 3 חודשים. חזרתי קצת לארץ, מתארגן קצת, והלכתי לגור שם, להכיר את החברה, להתחיל את הפעולות, וככה הגעתי לסין, ול-GWC.
לפני כמה זמן זה היה?
זה היה לפני קצת יותר משנתיים.
הבנתי. כן. וואו, אוקיי.
מאז הייתי בבייג'ינג לפחות 7 פעמים. ועוד בהרבה מקומות, כמו שאתה מכיר, זה לא רק בייג'ינג, זה גם גואנג'ו, שנזן, הונג'ו, שנגהאי, אז סין זה מדינה כל כך גדולה, שעיר כמו, כאילו ברמה ב' שלהם זה 10 מיליון איש. אז זה, יש הרבה הזדמנויות, כמו ששמעתי בפעם הראשונה שלי בחב"ד, זה באמת אמיתי.
יש הרבה הזדמנויות למי שרוצה להגיע לשם ולעבוד?
כן.
הבנתי. מעולה. עכשיו בואו נתמקד לרגע וניקח את העבודה של GWC בארץ. מה המטרה, על מה אתם מתמקדים ספציפית פה, ואולי גם למה ישראל?
כן. אז כמו שגם ציינת לפני, יש לנו הרבה מדינות שאנחנו עובדים איתן. אבל הפוקוס של GWC זה באמת סיליקון ואלי וישראל. הם באמת שמים דגש על השתי מקומות האלה. אתה מכיר את העולם הסטארט-אפ ניישן, ולמה יש לנו כל כך הרבה עיניים שמסתכלים על העם שלנו. ואנחנו יכולים כאילו לראות את כל הדברים הקטנים שעזרו לעם היהודי להיות כל כך, יזמים כל כך מצליחים, בוא נגיד. אבל אז זה נקודה אחת, שהם באמת מסתכלים על ישראל כמקום case study שאפשר ללמוד מהם על היזמות, כי יש חוסר יזמות קצת, או היה שם בסין חוסר יזמות, אז הם רוצים להסתכל על המודל שאנחנו בנינו פה ולקחת את זה לעצמם. אז זה חשיבות אחד של, וב-GWC מנסים באמת לעזור לזה לקרות. בפעולות כמו שאנחנו עושים עם דוברים, שאנחנו שולחים דוברים ממש בכירים מהארץ לסין, לתת נאום או סדנה על הנושא של יזמות, של innovation, של entrepreneurship, ואיך לבנות את זה בשבילם. אבל יש גם את הפקטור הכלכלי.
כן.
שזה שיותר $5 מיליארד בא מסין לארץ כל שנה בכל מיני השקעות. אז אנחנו כ-GWC גם רצינו לייצר איזשהו מנגנון שאפשר לעזור לזה, אבל לא רק לחברות גדולות, גם לחברות סטארט-אפים, גם לחברות שעושים קצת אימפקט.
זה מדהים. עכשיו, הכנסים הבינלאומיים של GWC, איזה בעצם קהל, אמרנו שזה המעטפת, לאיזה קהל ומי מותר לו להגיע, מי מגיע, מי אנחנו רוצים שיגיע?
כן, אז היה קצת שינוי ב10 שנים האחרונים שאנחנו עושים את הכנס הג'ימק, זה GMIC, וזה ראשי תיבות ל-Global Mobile Innovation Conference. אז האבולוציה של זה התחיל ב-AdTech ו-Mobile Marketing Technologies, וזה עדיין שם, עם הפוקוס שם, בכל מיני כנסים, אבל גם הוספנו כל מיני דברים שונים, חדשנות כמו AI, שזה הטופיק החם עכשיו.
הכי באז שיש כאן.
הכי באז, ולפני שנתיים הבאז היה מול פינטק, ולפני שנתיים לפני זה הבאז היה מול אפס. אז אתה רואה את העולם ואיך זה מתקדם, ואנחנו גם מנסים לשנות ולגדול עם השינויים האלה בשוק. אז הכנס עצמו יש בכל מיני מקומות בעולם, גם היה בארץ פעמיים כבר. וגם בסין זה הכנס הגדול ביותר. זה בבייג'ינג, ובאים איזה 30,000 איש לכנס ההוא, זה 3 ימים. זה משהו מטורף. ויש לנו הרבה חברות ישראליות שמשתתפים, כל אחד יכול להגיע לשם. בעיקרון, it's B2B, business to business, וזה אומר שכל החברות שמגיעות, הם פחות B2C consumer. הם רוצים להכיר ולעשות strategic partnerships,
שיתופי פעולה
אסטרטגיים, גם להביא עוד קליינטים, לקוחות. הם רוצים להכיר עוד אפילו competition, מה התחרות שלהם בשוק שם. אז הם באים להכיר, ללמוד גם, יש הרבה content והרבה, יש איזה 10 מקומות שאתה יכול להגיע, לשמוע על כל מיני דברים כמו מה השוק הסיני והשוק ההודי, איך החיבור שם, וזה גם נושא ממש מעניין, כי יש איזה שוק גם שמתגדל ומתגדל בכל שנה. אז הכנס עצמו זה משהו מטורף, ויש גם מסיבות סביב הכנס. שנה שעברה, או לפני חודשיים, עשינו כנס בבייג'ינג, והיו 15 חברות ישראליות שהשתתפו. והן חברות מהחברות היותר קטנות עד הכי גדולות בארץ. Iron Source, Apps Flyer, Startup, Matomi, Tabula, Similar Web גם איפה שאני עבדתי. אז טאפטיקה, אז יש הרבה ואלה רק מהעולם האד-טק, אבל יש גם חברות שמגיעות מה-agricultural technology, מה-medical technology, ויש גם כנסים כמו שאנחנו עושים בסין, יש כל שבוע במקום אחר כזה.
הבנתי. אוקיי, אז אם כבר נכנסנו לכנס, ממה שראית ובכנסים שאתה הגעת, איזה טעויות נטוורקינג אנשים בכללי עושים בכנסים האלה, ואיזה טעויות ראית שספציפית ישראלים עושים מבחינת ליצור קשרים כשעושים נטוורק בכנס כזה?
אז הרבה אנשים עושים טעויות כשהם מגיעים לשם עם ציפיות להביא איזה משהו מהכנס עצמו, כי הם צריכים לעשות את הפולו-אפ הנכון. בעולם הסיני זה תרבות עסקי קצת שונה מהעולם הישראלי, ונדבר על זה גם, כי זה הטעויות הכי גדולות שבולטות שם. זה התרבות שאנחנו כישראלים רוצים תשובות, רוצים להיות תכלס, רוצים, ושם בסין זה קצת כבוד אחר, וצריכים להתחיל עם איזה משהו לא עסקי, וגם להבין ששם להגיד כן, זה גם יכול להיות, המשמעות של כן, זה גם יכול להיות כן, זה גם יכול להיות אולי, זה גם יכול להיות לא. אז אין את התכלס שם כמו שיש לנו. וגם הבעיה של להבין על מי אפשר לסמוך שם. אז באמת להתחבר ולעשות את ה-due diligence, להבין, להגיע לכנס מראש עם רשימה של אנשים שאתה רוצה לעשות פגישות איתם, להכיר אותם ואיזה מטרות יש לך מהכנס. אז הרבה פשוט הולכים לסין בגלל שהם יודעים שהכסף שם, שהשוק ענק שם, והם לא נכנסים בצורה טובה, נכונה. הם לא לוקחים שותף שהם סומכים עליו,
כן.
שגם סיני בעצמו, שלמד באיזה אוניברסיטה מחוץ לסין. ואלה הדברים, האלמנטים שבאמת צריכים להבין כשמגיעים לסין כדי להצליח.
וזה הרבה חבר'ה ישראלים לא בודקים לפני זה, פשוט מגיעים ומנסים להבין בזמן שהם בכנס.
יש כאלה, וזה סבבה לפעם הראשונה בכנס. אבל אם אתה רוצה לקחת את החברה ברצינות ולהביא את החברה שלך לסין, אז צריכים גם לשים את ה-resources שם, את הזמן, את הכסף, ובאמת להשקיע ולהיות בכנסים שם וללמוד כל פעם.
כמה פגישות פולו-אפ אתם רואים שבאמת קורים אחרי הכנסים?
אוקיי, אז אחרי הכנסים זה משהו שונה, כי בוא נגיד, הרבה פעמים קבוצות מסין יגיעו לארץ כדי להכיר חברות. אז החברות בארץ כבר רואים קבוצה סינית כל שבוע פה.
וואו, כן.
והם, ובציפייה שאולי יהיה איזה פולו-אפ משהו מזה, וזה לא קורה. אז אני חושב שבארץ המשלחות מסין לכאן זה קצת שונה מהמימוש של הציפיות. ושם מגיעים אולי עם רשימת ציפיות אחר וגם מטרות אחר. ואני חושב שהפולו-אפ מהכנסים שם הם דווקא יותר, הם עם רמה יותר גבוהה של הצלחה.
שכנסים שקורים,
שם בסין, ויש לנו גם כמה דברים אפילו מהכנס שלנו, של הג'ימק, שאפשר לראות כהצלחה. ואחד מזה, זה לפני 4 שנים בכנס שלנו, השתתף חברה ישראלית בתחרות סטארט-אפים שלהם. ויז'ואל ליד, של נבו אלווה, שנראה לי שהוא היה פה על התוכנית.
התוכנית שלו עלתה, אני חושב, שבוע שעבר או לפני שבועיים.
אוקיי, אז נבו, שגם היה שותף איתי בכנס פה של הג'ימק בארץ, אבל לפני 4 שנים הוא זכה במקום ראשון בתחרות סטארט-אפים שלנו בבמה בבייג'ין. ושם הוא קיבל הרבה אקספוז'ר, הרבה אנשים באמת התעניינו, ומשם נראה לי שזה הנקודה, והוא גם יגיד אולי שזה הנקודה שבאמת היה הרגל הראשון לתוך הדלת של סין בשביל החברה שלו.
הרגל האמיתית של צעד אחד קדימה.
כן. אז אם מסתכלים על זה כדוגמה, ויש עוד כמה דברים שקרו במקום, בכנסים, שאפשר להסתכל עליהם כהצלחה.
הצלחה גדולה.
הצלחה, כן. כי תלוי את מי תשאל. יש גם את הנכשלון בכל דבר שקשור לסין. ובמקרה של נבו, הם קיבלו השקעה מאליבאבא, שגם, והסיפור כזה שלא רק של החברה שלו, אבל שברגע שאתה מקבל כמה מיליונים מאליבאבא, קשה להביא השקעות בוא נגיד מארצות הברית. אז זה מה שנקרא cannibalizing your market. אז יש גם את הנקודה הזאת שצריכים לזהר ממנו. אז הצלחה, כן, ואני הייתי אומר שזה באמת נקודה שאפשר להסתכל עליו כמשהו שממש שם על הבמה בסין, ויש כמה דברים שקורים ככה.
יש איזשהם תובנות שיווקיות שאתה למדת וראית בין הקבוצות שהצליחו לקבוצות שלא, אנשים שהגיעו ואנשים שלא?
אני חושב שהדבר הכי חשוב, כמו שציינתי, זה שותף מקומי, גם את האמצעים, באמת, כמו החברות שאמרתי, המצלחות בסין, הם שמים את האמצעים שם, הם אומרים, יש לנו עכשיו צוות של 10 אנשים שעובדים רק שם בשוק הזה. אז כן, אז יש הבדל, וגם תלוי באיזה רמה. אם אנחנו מדברים על סטארט-אפים שרוצים השקעה, זה עולם אחר מחבר גדולות שרוצים לפרוץ את השוק ולקבל לקוחות מהאפ מרקט שלהם. אז יש כל כך הרבה סוגי של הצלחות. אפשר לעשות פרטנרשיפ בין האוניברסיטה לעוד האוניברסיטה שם, וזה לא עניין של כסף, זה פרטנרשיפ של 10 שנים, שמשם אולי יגדל איזה שיתוף פעולה בעולם המדיקלי. אז חושבים קצת אחר, ואני חושב שבעולם הכספי, הצלחה זה רק אם...
איפה אתה חושב שנמצא הערך בעידן מאוד מאוד דיגיטלי ומחובר בצורה אלקטרונית לכנסים שהם עדיין פנים מול פנים, שהחיכוך בהם הוא מאוד גבוה?
אוקיי, אז איך אפשר להשתמש בטכנולוגיה כדי ל...
מה שאני רוצה לשאול זה איפה אתה רואה את הערך בכנסים כאלה אם היום אני יכול להגיע בצורה דיגיטלית להמון אנשים ולאנשים שגם אם אני לא נמצא שם.
אוקיי, אז אני חושב שאתה צודק. יש איזה קטע של עכשיו העולם הטכנולוגיה, של הצ'אטבוטים, של מי צריך אפילו כנסים או פנים מול פנים. אבל בסין אני חושב שאתה צודק, ובמקומות אחרות אפשר כבר לא לעשות את זה, כי יש איזה בסיס של הבנה. ובסין עדיין יש את ההתנגשות או את הקושי להבין את התרבות שם, והם להבין את התרבות שלנו. אז אני חושב שפנים מול פנים זה עדיין חשוב בכמה מקומות בעולם, וסין זה אחד מהם. אני חושב שאי אפשר לסמוך על בן אדם בלי באמת להכיר אותו ולהסתכל לו בעיניים ולראות. אז אני חושב שזה עדיין עולם מאוד מעניין, וכמו שאמרתי, יש את כל מיני ה-networking events סביב הכנס, וזה באמת המקום שכל הדברים קורים. בוא נגיד, ה-happy hour אחרי היום הראשון של הכנס, עם 400 איש שרוצים להשתחרר קצת אחרי הכנס, אבל עדיין במיינדסט העסקי, ושם קורה באמת הפנים מול פנים, העסקים, זה בכל מיני networking events, זה מאוד מאוד חשוב, ואם אתה מגיע עם צוות, עם החברה שלך לסין, עם צוות שיווק לסין, זה מקום, ה-networking events והכנסים, זה מקום שאי אפשר להתעלם ממנה, עדיין.
כי בזמן הכנס או הרצאות או סדנאות, כולם רציניים ורשמיים, אבל קצת אלכוהול וקצת אווירה יותר משוחררת, אפשר לשמן את הגלגלים יותר טוב כשאני בא להכיר מישהו.
כן, וגם שם, בתרבות, זה משהו שקשור לעסקים, זה גם אלכוהול. והרבה מה-agreements, partnerships, זה over alcohol.
זה נחתם בזמן ששתינו משהו.
גם ביי.
על הכיפק, זה מאוד מעניין שדווקא בקצה האירוע, כשחלק מהאנשים הלכו, שם הדברים הכי מעניינים שקורים שם.
ואולי זה גם החלק הבעייתי, כי אולי היום אחרי, אי אפשר לזכור מה עשית, ואז כאילו...
מכרתי את החברה למישהו, אני לא יודע למי בכלל.
אבל באמת, זה מקום על הכיפק, והם עדיין בעניין, כמו שאנחנו פה קצת עם הנטוורקינג, אולי הכנסים קצת לא הכי חשובים פה בארץ, כי כל אחד יכול להסתובב ברוטשילד ולהכיר את כל החברות שם, אבל עדיין שם זה נושא ממש חם, ויש כנסים וכאילו כל מיני דברים קטנים שקורים כל הזמן.
הבנתי. אנחנו נמשיך את הקו בעצם של GWC בישראל. שאלה שעולה עם הזמן, אנחנו רואים נוכחות שהיא די גדלה עם הזמן של סין בארץ, בין אם זה בחברות שמשקיעות, בין אם זה חלק מההשקעות שקורות כאן. כמה מזה אתה חושב שזה משהו שאנחנו צריכים להיות מודעים אליו ולדאוג ולהישמר, וכמה מזה זה בעצם ברכה ועוד כסף הזדמנויות שנכנסות?
כן, אז זה גם שאלה מאוד פילוסופית, בוא נגיד, כי בעולם הממשלתי זה מאוד מסובך להבין את הקשר, להבין איך הקשר בין ישראל לסין בא על חשבון קשר אחר, וכל מיני דברים. בעולם העסקי זה פחות מסובך, בוא נגיד.
איך?
כי חייבים להבין, אוקיי, אם זה טוב לקחת את הכסף או לא לקחת את הכסף. אבל המדיניות של עם ישראל כבר מהקמת זה לקחת את הכסף. נכון? אז מה שאני חושב שיש לנו מדינה שלא רק מסתכל עלינו כדוגמה שהם רוצים ללמוד ולהבין, והם רוצים to export the innovative minds of the Jews in Israel to there. אז נכון, יש כמה דברים שאפשר להסתכל עליהם ולהגיד, אוקיי, זה צריך להרים איזשהו חששות פה, כמו תנובה, מה שקרה, שהם קנה על ידי חברה סינית, ואז זה לא קרס, אבל זה כאילו הערך של זה נפגע מזה. אי אפשר לדעת את הסינים, הם מסתכלים, יש להם מבט ראוי שונה מכל מדינה אחר, כי הם מסתכלים 50-100 שנים קדימה. לנו אין את הזכות הזה, אנחנו מסתכלים חצי שנה מקדימה. אז אני חושב שעדיין אני הייתי רוצה לראות את הקשר הזה גודל, כי ברגע ש... כמו שאמרתי, זה לא מסובך כמו הממשלתי, זה הבסיס של הקשר שלנו, זה גם בעולם העסקי, זה כסף, וגם איך אנחנו יכולים לייצר איזה שיתוף פעולה שנמשכת לעתיד על הבסיס שיש common interests involved. ואני חושב שבביזנס אפשר להסתכל על ה-common interests ממש מהר ולהגיד, אוקיי, זה יהיה באינטרס שלנו וזה לא באינטרס שלנו. ולחברה ישראלית לעשות את ההחלטה לקבל השקעה מסין, זה עולם קצת מסובך גם, אבל בתמונה גדולה הייתי אומר שהקשר העסקי של ישראל לסין זה משהו טוב ומשהו שאני גאה להציג את עצמי כמישהו שעוזר לזה, לחיבור הזה, לקשר הזה, וגודל את זה, כאילו, מנסה לעזור, כאילו, שזה יצמח יותר ויותר.
אז אפרופו על זה, זה תפקיד שלך כמנהל של, של GWC בארץ, אני גרתי בג'ינג חצי שנה, והייתי, היה לי שיתוף פעולה עם שלומי מחפודה שעבדתי בשבילו קצת, ב-Up to China. וסיפרתי לך גם לפני שהתחלנו פה את ההקלטה, שבחלק מהמובנים הרגיש לי, ואנשים אחרים גם סיפרו לי על זה, שהרבה מערביים, ואולי גם ישראלים שמגיעים לסין, זה כבר פחות דלת פתוחה כמו שהייתה פעם, זה לא, אוקיי, אתה מערבי, בוא תיכנס בבקשה. מישהו סיפר לי ואמר לי שעכשיו, אתה מערבי, אתה יכול לזוז הצידו בבקשה, כאילו...
כן.
רציתי לשאול אותך אם אתה חושב ש... קודם כל צריך, טוב, שאלה עוד אחת שתגיע, אבל רציתי לראות מה אתה חושב על זה קודם.
כן, אני חושב שאתה צודק, בעשר שנים האחרונים ראינו התפתחות לסין שונה, והרבה מגיעים לשם כי יש כסף שם והם רוצים. אבל כמו שאמרתי, היית בסין, ברגע שהם מבינים שאתה יהודי, מה, איך הם מתנהגים, כאילו הם, זה... הם מתלהבים ממש עדיין מזה שאנחנו יהודים, אנחנו לא סתם ערבים. אני חושב שהעולם הסיני, נכון, הם גאים בעצמם, הם רוצים להיות יזמים מעצמם והם מצליחים, אליבאבא ו-BAT, you know, Baidu, אליבאבא טנס, הם הכי גדולים בעולם והם הם משם. אז הם לאט לאט מתחילים כאילו באמת להיות שם ופחות לראות את המעבר, את העולם, בוא נגיד בארצות הברית, אירופה, כאנשים שיעזרו להם. ואולי שהם רואים את זה כ... אולי משהו לא טוב בשביל סין, אבל אני חושב שעדיין זה שונה כשמסתכלים על הקשר בין ישראל לסין.
אתה עדיין מרגיש שיש דלת יותר פתוחה עבור יהודים וישראלים?
ליהודים וישראלים בסין, כן, מאשר, ואני חושב, אבל כן, קצת הגעת לנקודה נכונה של, בוא נגיד, אנשים האחרים זה כבר לא... מרשים בשבילהם לראות מישהו מאירופה שם בבייג'ינג, בשנגהאי בכלל לא. כן, בשנגהאי זה כבר הרבה חברות מחוץ לסין הגיעו לשם.
אז אני רוצה, ניקח את הקו הזה של איזשהו כניסה לסין. יש פחות או יותר שתי שאלות שבן אדם צריך לשאול את עצמו, לפחות באינטראקציה עם סין, הודו אני בטוח שזה גם דברים דומים, על האם אני עוזר להכניס חברות לתוך סין, או האם אני עוזר להוציא חברות מסין החוצה. והשאלה השנייה שאני רוצה שניגע ברגע, זה האם אני קודם כל מגדיר את סין ואסיה כמטרה, זאת אומרת זה משהו שיש לי תשוקה לא מוסברת אליו, או משהו שאני רוצה להיות חלק ממנו, ורק אחר כך אני מייצר את היכולות ואת הערך שאני יכול לתת, או שאני קודם כל מייצר את היכולות, את הערך, את משהו שאני יכול להביא לשולחן, ואז רואה אם יש לי הזדמנות באסיה או סין שם. מה אתה מרגיש שהוא יותר מתאים, נכון, בשבילך, מה האינטראקציה שהייתה לך?
אז אני אתייחס קודם לשאלה השנייה, על אם באמת צריכים, כמו שאמרת, להשקיע קודם
יכולות.
ביכולות, או פשוט להגיע. ואני חושב ש כמעט כל חברה ישראלית שמתחילה, אין לזה ערך להסתכל רק על השוק פה, רק על כאילו יש, ויש כאלה שעושים, אבל ברגע שאיזה סטארט-אפ קיים, הוא חושב רק על הערך הגלובלי שלו. אז אני חושב שבארץ, וזה שונה מאוד מהשוק ההודי, כי הם באמת יכולים לעצר איזה משהו בשבילהם, כן. יש שוק מספיק, אבל הישראלים מיום הראשון מעצרים דברים בשביל השוק הסיני או משהו. אז אני חושב שכן, זה צריך ערך לשוק הגלובלי, אבל הערך הזה מגיע מיום ראשון, כי הם לא חושבים רק על הערך פה, הם באמת מתחילים עם איזה שוק אנחנו רוצים, והם באמת צריכים לעשות את השיקול שלהם בין ארצות הברית לסין. זה או אנחנו עושים ארצות הברית אירופה, או אנחנו עושים סין והעולם הזה. ויש חברות שעושות את זה במקביל. אבל באמת צריכים לייצר משהו עם ערך לשם, ואז להגיע לשם.
אז הערך חייב לבוא קודם ולא קודם כל להגיד.
אני רוצה סין, כן. זה ההפך כשזה עם הכסף. כי לפרוץ לשוק הסיני זה חייבים משהו שייתן להם ערך. אפליקציה, גיימינג או whatever.
כן.
אבל לקבל כסף מהסינים זה לא בהכרח שזה צריך להיות כמו התנובה שרוצים לקנות את כל איך אומרים, like the מנגנוני אוכל בעולם, כדי שיום אחד יהיה להם את הטכנולוגיה להכיל את כל העולם. זה לא בהכרח צריך להיות ערך. זה גם יכול להיות סתם איזה סטארט-אפ שבנוי על הצלחה בארצות הברית, שהם רואים שבאמת יביא כסף. אז שזה לא לפרוץ את השוק אלא לקבל כסף, זה אפשר להיות שני הצדדים.
הבנתי. Okay. עכשיו, אתה חושב שמה שאנחנו אומרים כרגע על החברות מבחינת יכולות או מטרה, תופס גם לאינדיבידואל, לסחירים? זאת אומרת, האם אני, בתור בן אדם שלא יודע, עושה עכשיו את התואר או מתלבט לאיזשהו קריירה, איפה אתה היית רוצה שאני אתחיל, היית ממליץ לי להתחיל קודם בלבנות יכולות, ואז לראות איך אני מתרגם אותם, מגייר אותם לסינים, או קודם כל נגיד סין ונמצא את היכולת.
אוקיי, אז במקרה שלי, אז זה היה הפוך, ובמקרה האינדיבידואלי אולי באמת יש את התשוקה יביא לך להצלחה. ואם זה באמת המקרה, בשביל חברה זה לא עובד ככה. אבל בשביל בן אדם, כמוני, כמוך, אני חושב שבאמת זה נכון, אתה יכול להגיד לעצמך, המטרה זה להיות חלק מהעולם שמחבר את העולמות האלה. ואתה תצליח, כי יש את ההזדמנויות שם בעיניי, ואתה יכול למצוא עם התשוקה שלך את המקום שאתה מביא את הערך. אז אני חושב שבאמת בתור בן אדם אתה יכול באמת
החוויה שלך הייתה קודם כל נגדיר את המטרה ואז...
כן, ולהגיד, אוקיי, גם אם אני לא מביא איזה משהו עכשיו, איזה מוצר שיביא לזה ערך, אני רוצה להיות בעולם הזה, אז אני אכנס, ובאמת אני חושב שאנשים כמו סטודנטים פה בארץ שלומדים סינית, אני מכיר הרבה שעכשיו יש, הם נשארים שם ללמוד, לעבוד, ויש איזו רמה של הצלחה, ואני, יש לי כמה חברים ישראלים שגרים בסין, והם באמת הגיעו למקומות ממש גבוהים.
וואו. אתה יודע בערך להגיד אחרי כמה זמן שהם גרו בסין, או...
אז במקרה
של... אם זה מסובך, אז לא חייב.
אז זה לוקח זמן, זה לוקח קצת סבלנות. כמו שאמרתי, אם רוצים להסתכל על השינויים בתרבות שלנו, לוקח זמן ללמוד את זה. וכן תתעצבן, וכן, וגם, כמו שאתה יודע, הם לא כל כך מדברים אנגלית שם, בכל מקום בסין. אז להבין את השפה, זה יכול לקחת כמה שנים. וזה ייתן לך באמת ערך ממש שאין להרבה אנשים. אם אתה יכול לשבת שם בפגישה ולהבין את מה שקורה. אני זוכר את הפגישה הראשונה שלי בסין, הייתי עם קוליג שלי שעבד איתי, עם, בחדר כזה, עם כמה, עם שולחן עגול כזה, עם כמה כיסאות. דיברתי איזה 15-20 דקות וכולם שם, הם מסתכלים לי בעיניים ועושים ככה עם הראש, כמו שמבינים כל אחד, ואני מסתכל לשותף שלי ואני אומר לו, וואלה, איזה פגישה נהדר, כאילו הם מסכימים עם הכל. והוא אומר לי, הם לא הבינו מילה ממה שאמרת. הם עושים כן, כן, כי הם לא מבינים. אז זה באמת היה הפעם הראשונה שנתקלתי בתרבות שם. ואיך הם יגידו כן, גם אם הם לא מבינים. ופה, כמו שאמרתי, זה שקיפות אחרת. גם לעבוד בחברה ישראלית, בלי power distance בכלל.
כן.
ובארצות הברית יש יותר, אבל בסין יש הרבה. ולישראלים, הפעם הראשון שאנחנו רואים power distance, כאילו זה בצבא. ואחרי הצבא, כאילו...
מי יודע?
אחרי הצבא, כאילו, אין דיסטנס עם אף אחד.
לא, עם משטרה... שלוש שנים כולנו שאמרנו דיסטנס, זהו, נגמר.
בדיוק, אחרי ששוברים דיסטנס, אז זהו.
כן.
אני יכול לגשת ל-CEO שלי בחברה סטארט-אפ הייטק, או גם בחברה גדולה בארץ, עם מכנס קצר, ובלי לדפוק על הדלת בכלל, להגיד מה האסטרטגי שלנו לחברה?
כן.
כאילו בתור עובד. ובסין זה שונה. אז גם את הדיסטנס, זה נותן קצת משהו שונה בשקיפות. וגם, כמו שאמרתי, על התכלס, על העניין של להיות תכלס, בשביל ישראלים זה שם. וזה יכול גם לראות כמו חצוף. אם אני אומר לו, תקשיב, אני מוכן לשלם $5,000 וזהו, זה הגג. כאילו, אני לא אתן לך... הוא יכול להגיד, איזה חצוף הבן אדם. אבל אני תכלס איתו. אז גם שם יש את האי-הבנות ואת הבעיות עם התקשורת והתרבות, שאולי הישראלים שהולכים לסין צריכים קצת...
להירגע. הבנתי. מדהים. מה הפרויקט הבא שלכם? מה הדבר הבא שקורה? ואיפה אפשר לשמוע ולראות את זה?
אוקיי, אז עכשיו אנחנו בשלבים הראשונים של להקים עוד משהו בארץ לסוף השנה הזאת. זה יהיה סדנה של משהו כמו 300 איש בעולם basically programming workshop. In the field of AI.
Wow.
שנזמין גם lecturer, מישהו שידריך קבוצה מסין, מחברה גדולה מסין, בטח אחד מה-BATs, ואני אספר לכם עוד על זה כשזה קצת יותר
נבנה.
כן, שיהיה תאריך, אבל אנחנו מתכוונים לנובמבר כזה. גם בנובמבר יש את התחרות הגלובלי של GWC,
כן.
של, של הסטארט-אפים, בסיליקון ואלי. וזה בשביעי לנובמבר, עכשיו כבר שנתיים האחרונות, החברה שניצח פה, כשקיבל מקום ראשון פה,
כן.
אנחנו טסים אותם לסיליקון ואלי להשתתף שם, וכבר ב-2016 וב-2017, החברה הישראלית לקח גם מקום ראשון בסיליקון ואלי. אנחנו השקענו בהם $300,000,
כן.
וגם עוזרים להם להיות חלק מהנטוורק שלנו ולהכיר משקיעים יותר גדולים.
הבנתי.
אז שנה שעברה זה היה דונדה סרצ' ליאת זכאי, היא התחילה סטארט-אפ שנקרא דונדה, עכשיו הם כבר גייסו ופעולים בסין. השנה ניצח חברה שנקרא מיינדליפט, שהם עושים AI ו-Wearable, בשביל overcoming attention and focus disabilities. So, כמו ADD, אז זה עניין של...
אני ממש צריך את זה, כאילו אני...
אז זה יהיה עניין של ללבוש איזה, לשחק איזה משחק באפליקציה 10 דקות ביום, ואז זה יהפוך את המוח שלך שתוכל להתרכז יותר. אז הם ניצחו עכשיו, מיינדליפט קוראים להם, ובנובמבר הם טסים לסיליקון ואלי, והתחרות שם יהיה מאוד מעניין, כי זה נגד עוד מדינות כמו סעודיה,
וואו.
כמו דובאי,
yeah.
כמו סין, בייג'ינג, יש לנו כבר סטארט-אפ משם. אז יהיה מעניין, וגם כמו שאמרתי, יש לנו בארץ הרבה הצלחה בתחרות בסיליקון ואלי כבר. אז אני מקווה שגם השנה ניקח את זה וכבר נשים כזה 3 פעמים ברצף על שניצחנו.
אם מישהו רוצה ליצור אתכם קשר, או איך, איך, איך אפשר להגיע אליך?
אז הדרך הכי טוב זה באימייל שלי ישיר, זה nir.dashti, שזה dashti, strudelgwc.net. אז אני אשים גם את הקישור.
אנחנו נשים קישור בפוסט אצלנו.
בדיוק, ואתם יכולים לשלוח אליי אימייל, או פשוט לגשת לאתר שלנו, gwc.net, יש לנו gimmick.com, או thegimmick.com, אז יש כל מיני דרכים, אבל
נשים את זה אצלנו בפוסט ואת האימייל.
סבבה, אני אשמח לשמוע מכל אחד שרוצה אפילו לשבת לכוס קפה קצת להבין יותר על העולם הזה.
מדהים, מעולה, על הכיפה כזניר, המון המון תודה. חברים, תודה רבה שהקשבתם לנו, אנחנו היינו ניר דשתי ויואב סדן, מדברים אסיה. אם תגידו לנו מה אתם חושבים, האם אתם חושבים שהפערים בין התרבות הישראלית לסינית הם עד כדי כך גדולים? האם אתם מרגישים שהעידן הדיגיטלי עדיין צריך כנסים ולהגיע אליהם? מה אתם חושבים על הנוכחות הסינית שמגיעה לארץ ועל התחרויות סטארט-אפים? אנחנו נשמח לשמוע. יותר מזה, שומעים שלי שמצאו איזשהו טעות או משהו שאני טעיתי ולא הסכימו ויוסיפו לנו בתגובות, אני אודה להם בפרק הבא. וזהו, אתם מוזמנים לשתף, לכתוב לנו, אנחנו היינו מדברים אסיה. ודבר אחרון, אם אתם איזשהם מומחה או אנשים ניסיון בתחום סין, אסיה, הודו, יפן, קוריאה, אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר, ואם אתם רוצים לבוא ולהתראיין, או אם יש לכם כנס שאתם רוצים שאנחנו נגיע ונסקר או נדבר עם האנשים שיש לכם שם, תפנו אלינו בפייסבוק, בלינקדאין, או באתר שלנו שתכף יעלה. אנחנו הפודקאסט העברי הראשון והגדול ביותר שנמצא בישראל שסוקר את אסיה. תודה רבה לכם, תודה ניר,
תודה ולהתראות. לך.